על השני נושאים שאנחנו עסקנו בהם, שהם הריסוק והסחיטה. הבנו שלגבי ריסוק זה תלוי בשאלה של ההבנה של מה זה תרימה במסכת ברכות. האם תרימה זה ריסוק מוחלט או תרימה זה רק ריסוק חלקי. הבנו שלמעשה אפשר להגיד שכולם מקילי, שלמעשה אפשר להקל בזה, בגלל שמעיקר הדין ההבנה היא שתרימה זה אפילו ריסוק מוחלט. ולפי זה בהלכות שמיטה, מה שאני מוצא זה שבעצם כולם מקילים, אמנם מגבילים את זה דווקא בדברים כאלה שרגילים לסחוט אותם. שדווקא החילוק הזה לא בטוח שהוא מוסכם, זאת אומרת שהחומרה, זה כביכול חומרה זה צמצום. הוא קשור גם קצת ללכות ברכות שגם שם יש את החילוק הזה, אבל לא בטוח שהחילוק הזה חייב להשפיע גם כאן. למעשה, אבל ככה, זאת ההבנה, שההבנה היא שרק בדברים שדרכם, וככה זה ודאי לא נקרא הפסד, וזה די, ככה שיוצא שהעסק הוא די פשוט מבחינת זאת. לגבי סחיטה, זה קצת יותר מורכב, אז הם התחלנו מזה, זה התחלנו פעם שעברה, ולכאורה בסחיטה, והבנו שבכל התורה כולה, רק יין ושמן, הם נקראים משקים, שנחשבים כמו האבא שלהם, כמו התמות הזיתים והענבים, ו... אבל כל המיץ תמיד נחשב זהה באלמה. בכל ביקורים, אורלה, גם ברכות, הקדש, ועוד דברים. השאלה עכשיו, מה לגבי שמיטה? אז לכאורה צריך להחמיר, ובאמת ככה ספר השמיטה כותב, שעל פי השיקולים האלה שאמרנו, שצריך להחמיר, אפילו בתפוזים, צריך להחמיר. אף על פי כן, יש, קודם כל לגבי תפוזים, יש שתי סברות להקל. סברה אחת היא סברת הרשב"א, שהרשב"א הסביר שמה שמיוחד בזיתים וענבים שזה בגלל שדרכם מכך. אז אומרים, או פוסקים לפי זה שרגילים היום לסחוט תפוזים, אז ממילא יכול להיות שיש להם איזשהו ערך דומה לזיתים וענבים. עכשיו כמובן שאם אתה תלך עם זה עד הסוף, אז זה לא רק לגבי שמיטה, אלא זה גם לגבי שבת ועוד דברים. זה עוד שזכרנו את זה עוד פעם שעברה גם. זאת אומרת, השיקול הזה לכאורה אתה צריך להיות אמיתי איתו, אבל אתה יכול להגיד לא, אולי זה רק לגבי נושא של הפסד, זה לא נקרא הפסד של הפירות, כמו שסוף סוף זה דבר מצוי שמשתמשים, שסוחטים את הפרי הזה. זה שיקול אחד. שיקול שני שמיוחד לזיתים, שמיוחד לתפוזים ושקוליות, הוא שהסחיטה בהם היא בעצם לא סחיטה אלא ריסוק. ריסוק מה שנקרא, מה שהסברנו, מיחוי. כלומר, שאני לוקח את הפרי עצמו והופך אותו למשקה, לא רק, זה לא זהה שיוצאת מתוך הפרי, אלא הפרי עצמו הופך למשקה. וזה הופך את זה, כמו שזה דומה לריסוק, וריסוק אמרנו שכל מה שדרכו מותר, זה עוד סברה להקל. אז יותר שלפי זה, יש לנו כרגע אמרנו את הספר השמיטה רב טקוצ'ינסקי שנוטה לאסור אפילו תפוזים, ואז כרגע אמרנו שיש את החזוני שמתיר מיץ תפוזים. אבל יש שיטה שלישית שמקילה עוד יותר, והיא... תולים את זה ברוך השולחן העתיד, הוא לומד, בתוספת הכתוב שמותר לתת דבלה וגרורות, זאת אומרת, באופן כזה שרגילים לתת, במקום שרגילים לתת דבלה וגרורות לתוך התבשיל, אם מותר לתת דבלה וגרורות לתוך התבשיל, ומזה הוא לומד שכל פרי שככה דרכו, אתה יכול להפוך אותו לדבר אחר. הוא רוצה ללמוד מזה גם לעשות שחר ויש, מסורים דברים שהם קדושים בשעות שביעית, יהיה מותר. ומשמע מתוך דבריו שמה שגם לגבי סחיטה זה יהיה אותם גדרים. כלומר, בעצם הוא מחדש שכל דבר שדרכו יהיה גם כן מותר. איך זה מסתדר עם מה שכתוב ברמב״ם? זה שאלה. זאת אומרת, הוא לא מסביר את זה, איך זה מסתדר עם מה שכתוב ברמב״ם, שהוא כותב בפירוש בהלכות תרומות, שלא עושים תמרים דבש ולא תפוחים ולא פירות הסתיו, שאר הפירות לא משנים אותם בריאתן. נצטרך לומר בלית ברירה שכל זה מדובר באין דרכם. אבל אם היה דרכו, אז לא רק זיתים וענבים, אלא גם עוד דברים אחרים. אז זה סברה אחת של ערוך השולחן, על פי לימוד מתוך התוספת. זה לא מפורש בתוספת לגבי סחיטה. ויש עוד סברה להקל בזה, זה סברת המנחת שלמה. המנחת שלמה, הוא אומר, זה לא יכול להיות, הרב אוירבך זצ"ל אומר, זה לא יכול להיות שיהיה אסור. למה? הוא אומר, הרי מותר לך לקחת את הפרי הזה, לעשות איתו צבע. זאת אומרת, יש לנו הלכה, אנחנו בעצם נמנע את זה בהמיד בהמשך. שמותר להשתמש בפירות שביעית לשם צבע. עכשיו, מה שמותר לשם צבע זה סביב לו מאכלי אדם. אז הוא אומר, אם נגיד עכשיו מרגילים נגיד להשתמש בתור מיץ תפוזים, בתור צבע, אז ברור שמותר לך לשחות ולהפוך אותו לצבע, אז זה הכל בסדר. אז הוא אומר, אני אקרא את לשונו, אגע עצמך, אילו היה אותו משקה יוצא מן התפוז ראוי לצבע, היה הדין נותן שוודאי מותר לשחותו. ואם כן, וכי בשביל זה שראוי לשתייה דעדיף מתפי מצבע יהיה אסור, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שלצבוע יהיה מותר לשנות את המיץ, את התפוזים למיץ, ובשביל לשתות יהיה אסור לשנות. ולכן מתוך המסקנה הזאת לדיני צבע, הוא אומר שעל כורכך, מה שהרמב״ם אמר, שזה כאילו יש השוואה בין דיני תרומה לדיני שביעית באותה מידה, הוא אומר זה לא השוואה מוחלטת, אלא רק הכוונה שיש בסיס שווה. הבסיס הוא שאסור להפסיד. אבל כל דבר שאנחנו רואים שבשביעית יש, הוא לא נקרא הפסד, כמו למשל לקחת את המיץ תפוזים לצבע, זה לא נקרא הפסד בשביעית. בתרומה זה אסור לקחת לצביעה. כי בשביעית אנחנו מיד נראה שהקריטריון הוא קריטריון אחר, לא קריטריון של תרומה. בשביעית יש הרחבה של השימושים שאפשר לעשות עם הקדושת שביעית. אז ברגע שהתורה, כמו שחכמים לומדים מהתורה, הרחיבה את השימושים של השימושים שאפשר לעשות עם הפירות של השביעית, גם לצביעה, ממילא זה גם כן משפיע על עוד גדרים במקומות אחרים שגם כן יהיה מותר. דהיינו, שיהיה מותר, כמו שבגלל שהעניין של ההרחבה של הצבע הרחיבה את זה שיהיה מותר לשחות, זה גם יהיה מותר לשחות עכשיו לשתייה. לפי זה, כל דבר שאתה תיאורטית יכול ליהנות ממנו, יהיה מותר, יהיה מותר לשחות. את כל מיץ שאתה יכול להשתמש בו, שאתה יכול ליהנות ממנו, יהיה מותר, כמה שתאורטית הוא היית יכול גם לצבוע איתו, וזה גם היה בסדר. וגם הרב אליהו זצ"ל גם כן. מתיר לשחות כל מה שרגילים רוב בן אדם לשחות. אז אם נסכם את הדעות, הרב טיקוצ'ינסקי נוטה להחמיר בכל הפירות, החזון איש מתיר להלכה למעשה, הוא מתיר תפוזים וכנראה גם אשכוליות, כי זה אותו יסוד, והרב אוירבך והרב אליהו זצ"ל מקילים בכל הפירות שדרכם לשחות אותם. לא, במאמר מרדכי לא עד הסוף אני הבנתי איך הוא הגיע למסקנה הזאת, הוא מביא את כל הפרטים, את כל הדיון, את הספק ואת הרשב, אבל לא היה ברור לי למה המסקנה היא להקל בסופו של דבר, או מה הנקודה העיקרית. טוב, עכשיו, מותר גם להכניס אוכל בתור תבלין, בתור נתינת טעם, אבל התנאי הוא שרגילים. כי מה, יש לנו הלכה כזאת, בלכות תרומות שלומדים ממנה לשביעית, אין נוטלים דבלה וגרוגות לתוך המורייס בני שום מעבדן, אבל נותנים את היין לתוך המורייס. וגם מותר לערב יין ואשל פילין וכיוצא בהן לאוכלן. זאת אומרת, אתה רואה שיש בו הבדל בין דבלה וגרוגרות שאתה אוסר, ויין אתה מתיר, מה ההבדל? אז צריך לומר שההסבר של הדין הזה שזה תלוי ברגילות. זה כנראה ההסבר. ככה מפחות מביאים הם בספר משפט ארץ, אני לא יודע מי עוד לפני כן הסביר ככה, אבל זה הסברה פשוטה נראה. זאת אומרת ש... דבילה וגרוגות שלא רגילים לתת אותם לתוך התבשיל, אז זה נקרא עיבוד של החומר, ולעומת זאת דברים שרגילים להרבב, אז זה מותר. אז מפי זה בכל מקום שרגילים להרבב, יש כאלה שמרבבים יין, שמים יין בבשר, שמים יין בכל מיני תבשילים. מה?
ואז מה דין התבשיל? חייב לגמור את כולו?
כן, התבשיל עכשיו נהיה, אז זה דין תערובת, ברגע שיש נותן טעם, אז תבשיל קדוש בקדושת שביעית. את כל התבשיל קדוש בקדושת שביעית. זה הבעיה לפעמים בנתינת דברים בתוך המאכל. באמת זה לא, באמת זה צריך להילחן לזה את הדיבור, שבעיקרון הולכים בזה אחרי נתינת טעם. אז הכל תלוי, מה שאיזה שהם, למשל יש לפעמים שמים מישמישים בכל מיני דברים. אז אם זה דרך העולם לשים, או לשים גוזים בתוך אורז, כל מיני דברים כאלה, שם זה לא ממש הולך לאיבוד, אבל אנחנו מדברים בעיקר דברים, אפילו זה שם לא חידוש כל כך גדול. בכלל, נגיד שאתה שם את זה בנוש בתור תבין, אתה לא שותה את היין, זה לא נקרא לאיבוד, כיוון שככה דרכו. לסוך שמן, כתוב בפירוש במשנה, שביעית ניתנה לאכילה, לשתייה ולשיחה. עכשיו, השאלה מה קורה היום לסוך, אולי לפני כן, אז נגיד עוד הלכה אחת, בתוספת המפורש, שאפילו לסוך, מותר לסוך אפילו בשביל מכה. זאת אומרת, אפילו נגיד, אדם יש לו יובש בידיים, רוצה לסוך שמן זית, שהוא כותב בקדושת שביעית, אז הוא יכול. אבל אסור לתת, אנחנו נראה במשך שאסור לעשות רפואה עם פירות שביעית, אז מה, למה פה זה מותר? אז בתוספת עצמה יש שתי דוגמאות. דוגמה אחת שמותר, דוגמה אחת שאסור. לסוך על גבי המכה מותר, ובלבד שלא ייטול במוח וייתן על גבי מכתו. כלומר, אסור לקחת עם צמר גפן, את השמן, ואז לשים על הפצע. זה אסור. למה? מכיוון שאז זה ניכר, זה שם רפואה. שאין כן, אם הוא רק סך את המכה. אז לא יודעים שזה לשם רפואה. חושב שזה בשביל לסוך את עצמו. וגם בתוספת המביאה דוגמה נוספת, אם אדם חושש בראשו, עלו בחטטין, סך את השם. אז יוצא שמכל זה מה אנחנו יכולים ללמוד מבחינת עיקר הדין, מבחינת עיקר הדין מותר לסוך שמן זית, אפילו כאשר יש לך יובש, כיוון שזה לא ניכר שזה לשם רפואה, אלא לשם שיחה. השאלה תהיה מה קורה היום, היום שאנשים לא רגילים לסוך שמן זית כל כך, אם כבר עושים את זה רק לשם רפואה, ובעילים בתבילחות שבת, באמת יש כאלה שאוסרים, אז זה לשים שמן זית לשיחה, בגלל שזה ניכר שזה לשם רפואה. אז באמת הרב אלישיב, לפי מה שמובא בספר משפט ארץ, אוסר, שיחה גם היום, ומביא בשם חוט השני, הרב קרליץ, שהוא מתיר. השאלה עד כמה זה אסור, בסוף זה לא הפסד. זאת אומרת, גם אם תגיד שאנחנו לא רגילים בזה, אבל עכשיו אני לא מפסיד את זה. עכשיו אני תכלס נהנה מזה, אני רוצה לסוך, יש לי ידיים יבשות. כשסתם אני מתחשק לי לסוך שמן זית, אז אין סיבה לכאורה לאסור את זה גם היום, בצד הסברה הפשוטה. יש שימושים, בשביעית מותר לא רק לאכול ולסוך, שזה סוך זה דומה לשל האכילה, אלא יש גם שימושים שהם לא קשורים לאכילה בכלל, והגמרא לא, החכמים למדו את זה מהפסום, המילה תהיה, תהיה כל תבועתה לאכול, זה ריבוי, מהמילה תהיה למדו אף להדלקת הנר ואף לצבוע בה צבע. כלומר, מותר גם להדליק וגם לעשות צבעים. ככה נפסק ברמב"ם, פוסק את זה והכל. ומפורש להדלקת הנר וצביעה. מה מיוחד, מה קריטריון? איזה שימושים של האדם הוסיפו ואיזה שימושים הורידו? אז אם אתם זוכרים, כבר למדנו בזמנו את היסוד של הנעתו וביאורו שווה, והסברנו אז שהיסוד הזה קשור להגדרה על מה חלה קדושת שביעית. ועכשיו אנחנו נשלים, אז גם כבר הסכנו אז בזמנו שאנחנו נזכיר את זה אחר כך, שהיסוד הזה הוא לא רק על מה חלה קדושת שביעית, אלא הוא גם יסוד שמסביר איך מותר להשתמש בדברים שקדושים בקדושת שביעית. אותו יסוד, היסוד הזה משמש בשני נושאים, שני סוגיות. וזה מפורש בגמרא. זאת אומרת, זה שהיסוד הזה משמש בשני סוגיות, זה ממש מפורש בגמרא. נקרא, זה גם בגמרא בבא קמא בפסוקת דף מם, שיש שם ברייתא. אין מוסרין פירות שביעית לא למשרה ולא לכבוסה. רבי יוסי אומר, נותנין פירות שביעית תוך המשרה לא תוך הכבוסה. כלומר, יש מחלוקת בין חכמים, רבי יוסי, האם מותר להשתמש בפירות שביעית לשם כביסה? מה הייתה עמד רבנן? אומרת הגמרא, אמר קרא לאוכלה ולא למשרה, לא אוכלה ולא לכבוסה. כלומר, זה כיוון שזה צריך להיות דווקא אכילה. מיד אנחנו תכף נקשה על זה. רבי יוסי אומר, אמר קרא לכם לכל צורככם. זה לכאורה כנגד הלאוכלה יש לכם. ורבנן עמי אכתיב לכם, אלא לכם, אומרת הגמרא, דום ידי לאוכלה. במי שהנעתו הוא ביורו שבין, יצאו משרה וכבוסה שהנעתן אחר ביאורן. אז פה זה מפורש. יש לנו פה בעצם, בבחינת התורה יש שני לימודים. יש לימוד אחד מצד אחד לאוכלה, מצד שני לכם, איך אתה עושה את הגבול. אז הגבול הוא שהריבוי שלכם מרבה רק דברים שהם דומים לאכילה. מה הקריטריון שמייחד את האכילה? שהנעתו הוא ביאורו שווה. כלומר שבשעת ההנאה גם הביאור. זאת אומרת, אדם שאוכל, האוכל מתקלה, ותוך כדי הכילוי הזה יש לו גם הנאה מזה. אבל אם ההנאה באה רק אחרי שזה יתבער, זה לא טוב. ובכביסה, קודם כל, האוכל מתקלקל, ורק אחר כך אתה נהנה שהבגדים שלך נקיים. יוצא שלפי זה, הדברים שהתארנו, דהיינו נר וצביעה, צריך להיות שהנעתנו ביורם שווה, אחרת לא היה מותר, שרי אמרנו שזה הכלל. אז למה הדלקת הנר זה הנעתו ביורו שווה? זה מובן. איך שהאש אוכלת את השמן, אתה גם מיד רואה את האור, אז לכן הנעתו ביורו שווה בדלקת הנר. מה הדין לגבי צביעה? אז בזה יש שני פירושים, יש רש"י ותוספות. רש"י מסביר שהנעתו ביורו שווה לגבי צביעה, ברתיחת היורה, קלה השורש וקולט את הצבע, ונמצא הנעתו ביורו שווה. כלומר, יצירת הצבע והשמדה של הפרי, הם באים ביחד. זה רש"י. תוספות אומרים משהו אחר. שהנעתן כשלובשן, ואז הוא קלה ומתבהר הצבע מיום אל יום. כלומר, הנעה היא בלבישה, לא ביצירת הצבע, כי זה עוד אין לי הנעה שאני רק מכין את הצבע. אז כשאני לובש, אני נהנה מהצבע, והצבע מתקלה כל יום ויום. כלומר, הוא כאילו הולך ומתקלה. טוב, לא כל כך מצוי אצלנו הנחת צבעים, זה רק בשביל שזה יסוד חשוב בהבנה של דיני שביעית, לכן חשוב להזכיר את זה. לא נראה לי שיש לזה איזושהי נפקא מינה הלכתית, לפחות לא מה שאני יודע. אבל הדלקת הנר כן יש משמעות הלכתית, כמובן, זאת אומרת, אם אדם קנה שמן זית ושל קדושת שביעית, מה הוא יכול לעשות איתו? אז קודם כל, יכול כמובן לאכול, יכול להדליק איתו נרות שבת, שיש לו גם הנאה מזה, זה פשוט, זה מפורש. השאלה תהיה לגבי נר חנוכה וגם לגבי נר יורצייט. פחות או יותר זה כנראה משהו, זה כנראה אותו דין. הרדבז זה רבי יוסף, עכשיו כבר שנייה אחת פעם, אני לא רוצה עוד פעם לטעות עם רבי יעקב דוד, סליחה. רבי יעקב דוד, שהיה פה בארץ בתקופת הרב קוק, הוא היה רב בצפת, אז הוא כותב לגבי נר חנוכה שאסור להדליק שמן ששביעית על נר חנוכה. זה אסור להשתמש לאורה, פשוט. אם הדלקת הנר, בסדר, הדלקת הנר, בצורה שאתה נהנה מהנר, אבל אם אני לא נהנה מהנר, שזה רק לצורך מצווה, לכאורה, ומצוות לאו ליהנות ניתנו, אז לכאורה, ולא רק זה, זה פה גם אסור להשתמש לאורה, אז לכאורה, אסור, ומביא הרב, וגם הרב רבי מאיר אריק, בשו"ת אמרי יושר, גם כן אמר בפירוש שאסור. אבל המנחת שלמה, הרב אריק הזה ממש לפקפק טובה בעי מילתא, ופה אני אגיד את זה ממש בקיצור, הנקודה שהוא בעצם מחדש, זה השאלה מה זה המושג הזה עם מצוות לאו לא ניתנו. האם כשאני אומר שמצוות לאו לא ניתנו, הכוונה גם שכשאני עושה מצווה אני מפסיד, כאילו מפסיד את האוכל, או רק שאסור לי ליהנות, אבל זה לא נקרא הפסד. הוא אומר, נכון, אסור לי ליהנות ממנה, או שהיא לא ניתנה בשביל הנאה, וזה לא נחשב הנאה, ולכן אפילו ביסורי הנאה זה מותר. כי מה שאני נהנה, שקיימתי מצווה, למרות שאני שמח מזה, זה לא נקרא הנאה. אבל האם חס וחליל אפשר להגיד שאדם שעושה מצווה בדבר הזה, הוא מפסיד את השמן הזה? ודאי שלא מפסיד אותו. אז זה לא אחד ועוד אחד. נקרא לכם את לשונו קצת. שאין כן אם מדליק שמן ששביעית כדי לעשות מצווה או ללמוד תורה, חשיב ודאי כמדליק אמנת ליהנות, וחס ושלום לומר תחשיב וכך כמפסיד. הוא גם נותן דוגמה שנגיד אם אדם רוצה לפרסם את הבית מסחר שלו, אז הוא יכול להדליק ממנת שירות שביעית, וגם יש פרסום מניסה. אז יש לי פה איזושהי הנאה, יש לי פה הנאה מהנר, מהשמן הזה, ולפי זה יש בזה גם, כן יהיה מוקד, זה לא נקרא הפסד. מה הוא יגיד לגבי, ספציפית לגבי נר של יורצייט, אני לא יודע בוודאות, זה קצת, יכול להיות שזה קצת פחות חזק, כי זה גם לא מצווה וגם לא בשביל ליהנות מהנר. זה לא מצווה באותה מידה כמו הדלקת נר חנוכה, שאתה יכול להגיד, זה לא הפסד. מצד שני, זה גם לא ממש הפסד, כי אחרי הכל אני עושה עם זה משהו חשוב. אז לכאורה לפי הסברה שלו, שכל דבר שזה לא הפסד, אז לכאורה זה גם לא נקרא הפסד. למעשה נוהגים להחמיר. יש עוד דבר, שעוד לא ראיתי שהביאו אותו, מה?
למה אתה לא הפסד?
כיוון שאני לא עושה איתו דבר של בטלה, אני עושה דבר משמעותי. גם אם זה לא נאה, מי אמר שכל דבר שאני לא נהנה זה הפסד? זה לא בטוח ש... לא, הנעתו, הכוונה ביורו, הכוונה שהוא לא הפסדו, נגדיר את זה ככה. שהוא לא נפסד. לגבי כביסה, הוא נפסד ואחר כך אתה נהנה. פה הוא לא נפסד. זה לא נקרא שהשמן נפסד, כי אני עושה בשמן פעולה משמעותית באותו רגע. כשהוא מתבהר מהעולם, הוא עושה פעולה משמעותית. כאילו, המילה הנעה פה היא לא קריטית, אני אקר שזה לא יהיה הפסד.
מה זה הפסד? לא נעתי, אתה
נעלה
משמעותית?
סתם מתקלה, נהרס. נהרס ואין שום תועלת במה שהוא נהרס. אין שום דבר טוב יוצא מזה. אז, או שהטוב הזה יוצא רק אחר כך, אחרי שהוא כבר התקלה. פה, בשעה שהנר מתקלה, יוצא תועלת, יש מצווה בזה, בהדלקה הזאת. או יש תועלת, נועלנו נשמה. עכשיו, יש עוד הלכה שראית, שאני לא יודע למה עוד לא ראיתי שהביאו אותה, אבל היא מפורשת בתוספתא, שאסור אבל להדליק עם זה, החוק הלכות שהביאו, ועוד לא מצאתי את זה, לגבי שאסור לעשות עם זה מדורה אבל. כלומר, זה כן נפקא מינה. אתה לא יכול לזרוק את זה למדורה. אני אגיד לכם למה זה נפקא מינה לגבי, לא יודע אם זה שנה הבאה כבר, אבל לג בעומר, אז שמה כשעושים את הנר נשמה של הרבי שמעון, זה לא רק נר, זה מדורות. שופכים מלא שמן, אתה רואה את זה. האם יהיה מותר לשפוך שמן של שביעית, גם למקילים שנר יורצייט, מותר, לפי לכאורה לי יהיה אסור, כי שם זה כבר מדורה. מדורה כנראה ההנאה של השמן היא כבר לא משמעותית כל כך, היא כאילו אני מתבטלת. לא, לא יודע עד הסוף בדיוק הייתה לה מה הסברת התוספתא, אבל עוד צריך עיון על הנקודה הזאת. עכשיו, עכשיו נתחיל לעבור על מה שאסור. כלומר, עד עכשיו ראינו מה שמותר עם ההרחבה. עכשיו, הדברים שאסור לעשות עם שביעית, זה לא הרבה דברים, אבל בכל זאת תוספות אומרים, תוספות מפורסם מסוכת הפלמטת, אין מספר לדינים ולאיסורים שיש לפירות שביעית שצריך לנהוג בהם קדושת שביעית. אז מה הם מתקדם? דווקא האיסורים עצמם לא מי יודע מה, אבל כנראה כל הזירות גם בתוך מה שמותר, עיסוק, צחיתה, מתכוונים גם, שם הם מדברים גם על דמי שביעית בהתחלה, למסור, אנחנו נראה את כמה איסורים, טוב, זה לא כל כך אין מספר, אבל הביטוי הזה חוזר על עצמו וכולם מצטטים אותם. תגיד לך, תשמע, פירות שביעית זה טוב. עכשיו יש פה תמיד שני אופעים של, 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 של צדיקות. יש צדיקות שהיא אומרת, בסדר, אז בוא נקפיד, בוא נשתדל, נתאמץ יותר. ויש צדיקות שמפחדת. זה קצת, הייתי אומר, קשור לשאלה של המחלוקת הראשונים, האם יש מצווה לעלות לארץ ישראל או לא. יש אחד אומר, בטח מצווה, מה זאת אומרת? יש את רבי חיים כהן, בסטוסות וכתובות, שזה מסוכן, תעלה לארץ, יש לך מצוות, מה, אתה יודע, אתה תסתבך, תרומות ומעשרות, איך תעשה, איך תעשה. אז זאת השאלה, האם אדם הולך לקנות פירות שביעית? הוא אומר, בסדר, נכון, יש ההלכות, אבל אני יודע לשמור בבית שלי. אחד אומר, שמע, לא נוגע פירות שביעית, זה מסוכן. אין מספר לדינים, אז אל תיגע בזה, תקרב לזה. אני צדיק שנמנע מראש מכל מיני שאלות. אני מרגיש שזה שתי גישות בעבודת השם, ואני מרגיש שאנחנו הכרענו את השאלה הזאת. החיים בארץ ישראל מכריעים את הכף. אומרים שמה פתאום, זה לא חיים כל הזמן לברוח מדברים. אתה לא, זה לא סגנון חיים אמיתי, זה כביכול הופך את התורה לאנטי חיות. אם זה אסור, אז תברח, זה אסור, תברח, 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 אל תחיה. וזה כמובן נותן תחושה כזאת שהתורה היא נגד החיים. אסור שזה יהיה ככה, צריך, נכון, אין מספר לדינים, תקנה ותחיה. במיוחד אם אנחנו מסבירים את הרמב"ן על פי המגילת אסתר, יש מצווה לאכול פירות שביעית, אז ודאי שיש לך עניין להשיג פירות שביעית בבית, שיהיה לך, תיזהר, תלמד את הילדים, תלמד את כל המשפחה, אבל תפחד יותר מדי. טוב, אז האיסורים שיש, זה קודם כל לא להשתמש לתרופה. איפה לומדים את זה? זה לומדים מהמילה לאוכלה. לאוכלה ולא למלוגמה, לאוכלה ולא לזילוף, לאוכלה ולא עצמנו אפקטיביזין. למה לא? מה המיוחד בדברים האלה שהם לא? זה לא, אמרנו כלל אחד, הנעתו ביורו שווה. אז חושב, הדברים האלה כן היו צריכים להיכנס לכלל הזה של הנעתו ביורו שווה. אבל הסיבה שזה לא נכנס, כי יש פה עיקרון נוסף, והוא שזה יש הנאה שווה לכל אדם. זה היסוד, ככה זה יוצא משם מתוך הגמרא בדף מם עמוד ב', זאת אומרת שזה הנאה שהיא ראויה לכל סוגי האדם. ברגע שזה לא לכל סוגי האדם, אלא רק לחלק מהאנשים, כמו חולים, אז בזה התורה לא התירה לאוכלה. זאת אומרת, לאוכלה זה הנאה שווה לכולם. אז יש שני עקרונות, לטוב יראו שווה ושיהיה שווה לכולם. במשנה מפורש שזה דווקא באוכלי אדם אסור לעשות מהם רפואה, אבל אוכלי בהמה מותר לעשות מהם רפואה לאדם, וזה תלוי בלימוד הפסוקים. אני לא רוצה להיכנס פה עכשיו, זה לכם ולאוכלה, אז מיעטו שמה שלכם, משם יש את הדין של לאוכלה ולא למלוגמה. ואוכלי בהמה כן מותר. לא כל כך מעשי, אנחנו לא מכינים יותר מדי תרופות מאוכלים, לפחות לא עולה לי בראש, וגם יכול, בטח לא משנה גם מאכלי בהמה, לא כל כך מצוי. להאכיל לבהמה, אוכלים שראויים לאדם, זה אולי יותר מעשי. יש לך בעל חיים, אתה רוצה להאכיל אותו פירות שביעית, קנית פה, נשאר לך. אז פורש בתוספתא, פירות שביעית, אין מאכילים אותם לבהמה לחיה ולעופות. אבל אם הלכה הבהמה מאליה לתחת התאנה ואוכלת בתאנים, לתחת החרובין, אין מחווין אותו להחזירה. שנאמר, בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כלומר, מצד אחד התורה מפירוש הרי שהיבול של השביעית הוא מיועד גם לבעלי החיים. פורש בפסוקים בתורה, לבין תחווה לחיה. מצד שני זה הפסד. כתוב לאוכלה ולא להפסד. אז מה, איך הגבול? אתה בידיים שלך אל תיתן לה בהמה. זה נקרא הפסד. אבל אם היא כבר הלכה ואכלה, בסדר. זה חלק מה שהתורה אומרת שהיבול יהיה חופשי לכולם. זה נפסק, וגם זה נפסק ברמב״ם.
זה נלמד מהאכל לאוכלה? כי לאוכלה אפשר להגיד
שאין לא, כתוב, יש, הפסוקים אומרים גם, גם לאוכלה על האדם וגם לאוכלה על הבהמה, שאני אקרא את הפסוק. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך לתושבך ולגרים עמך ולבהמתך ולחי אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אז יש לכם לאוכלה, לך ולעבדך, ויש ולעבדך שתהיה כל תבואתה. אז יש תבואה ויש את לכם. אז פה צריכים לעשות ההבדלה, למרות שלא מדובר פה על, על סוג שונה של אוכל, אלא ההבדל הוא אם אתה יוזם את זה או שזה קורה מאליו.
בשנה רגילה זה גם
עשו משהו בלטה שחיתה? לא. צריך את זה, אתה לא בלטה שחיתה, אבל מה שלא נהנית מזה.
שניסו
להביא מחש של
אדם
לבהמה. אם ממש לך צריכה אותו.
וכן, יכול להביא להם את זה, או חציר כאילו.
טוב, מי אמר שיש לך? אתה שואל אם יש לך את שניהם. גם אם יש לך את שניהם, עיקרון יש לגמרא בתענית שאומרת את זה, אבל... גם אם הלכו בתשחית, זה לא, היה, זה לא דבר שהוא כל כך, כל כך ברור. אם יש לך שני דברים, הנה חינם, יכול להיות שבאמת יהיה זה בעל תשחית. אבל אם, זאת אומרת, כל עוד שיש לך, אבל אם אין לך מה להכיל את הבהמה שלך, היא צריכה, אז כן. אבל אם זה פרות שבית, יהיה אסור. לכאורה.
לכאורה גם, יש פה אפילו,
לחי
השבת,
אחד
יהיה כמו תבואתה לאכול, אז זה גם כולה ביחד לשר שנים, אם היא הולכת מעצמה.
אם היא הולכת מעצמה, אתה, ברור שבשאר שנים אתה לא צריך למנוע את זה ממנה, זה ודאי לא בלטה שחית. אם אתה רוצה שהיא תאכל לך. כי היא עובר אוכלת, זה מותר לה. אכלה לגוי, מפורש בתוספתא, שלא מאכילים לא את הגוי, לא את שאסור להכיל את הגוי. אבל מצד שני, כתוב בפירוש שמאכילים את האכסניה פירות שביעית. וכמה האחרונים מסבירים שהכוונה כבר המארי קורקוס ועוד, ואחר כך גם מבה... את השולחן ועוד מסבירים שהאכסניה, זאת אומרת שהיינו האורחים, שזה מדובר על גויים. אז ההבדל הוא בין גוי סתם שאתה רוצה להאכיל אותו לבין גוי שמתארח אצלך בבית. ויש גם עוד דוגמה שמותר להאכיל, זה אם יש לך עובד קבוע שהוא שכיר שבת, זאת אומרת עובד שהוא כאילו עובד חודשי אצלך קבוע. למשל עכשיו יש פה את תאילנדים, שנה הבאה יהיה פה פירות, יהיה פה קדושת שביעית. האם אפשר יהיה לתת להם לאכול? אז כיוון שזה הם אוכלים אצלך קבוע, ואתה כאילו, וחלק גם, לפעמים גם אוכלים האוכל שלך, אז זה יהיה בסדר. זה מותר, בגלל שזה... זה, ברמב״ם זה לא מפורש ממש שהשכיר שבת זה קיים גם על גוי, אבל זה ככה נשמע. ככה, זה כמעט מפורש ברמב״ם, אפשר להגיד. שאם היה, הרב אומר, ונאכילים אותם לא לגוי ולא לשכיר, ואם היה שכיר שבת, השאלה אם השכיר שבת קיים על שכיר ישראל או על קיים אפילו על גוי. אז גם המריקוס כזה מפירוש, שהוא קיים גם על שכיר גוי. הרגע שהשכיר גוי הוא חלק מהבית שלך, הוא חלק מהבני ביתך, והוא אוכל אצלך קבוע כל השנים, אז גם בשמיטה הוא יכול לאכול את הפירות משביעית, זה כמו אורחים, זה לא גרם מאורחים שהם חלק מהצוות שאוכלים. אז לכן לא היה שייך למנוע מהעובדים הזרים לאכול גם עובד זר בתוך הבית של אדם, היום צריך שוב חוזרים כל הנושאים האלה, אז יהיה מותר לתת להם לאכול. טוב, אז זה בעצם הדברים שאסורים מבחינת לאוכלה ולא להפסד, או כל מיני דברים שהם לא קשורים לאכילה בצורה ישירה. עכשיו נעבור לנושא, נתחיל את נושא אחר, שהוא הנושא של לאוכלה ולא לסחורה. מפורש במשנה, משנה מסכת שביעית פרק זין, שאין עושים סחורה בפירות שביעית, ולא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר בשוק, אבל הוא לוקט, ובנו מוכר על ידו. לקח לעצמו ואותיר, מותר למוכר. כלומר, יש איזושהי מציאות שמותר למכור, שעשו למכור, ומיד אנחנו נסביר. זאת אומרת, מצד אחד כתוב, בפירוש לומדים מהפסוקים, שלאוכלה ולא לסחורה. מצד שני, קוראים בפירוש שיש אופציה למכור פירות שביעית. אז מה ההבדל? אז פה יש כמה גישות בראשונים, איך לסדר את הכללים בזה. מצד אחד שכתוב שכן למותר, מצד שני אסור, כתוב שאסור, אז אני כבר אתן לכם את המסקנה הסופית ולא יעלה אתכם עכשיו בכל הדעות. נעשה ככה, לפי הרמב״ם, אליבא דמארי קורקוס וככה נגרא במסביר את המשנה וגם ריבא תוספות בעבודה זרה, מותר ללקוט פירות אם זה כמות קטנה ולמכור. אני יכול שיש ביניהם הבדל אם אתה עושה את זה בכוונה תחילה בשביל למכור, או רק אם כבר לקטת מותר. ועל כל פנים, מותר, מותר לך מה שלקטת, מותר לך למכור את זה. בעיניי שזה כמות מועטה. מה הפשט כמות מועטה? הכסף משנה כותב שזה ג' סעודות. בחזון איש הוא לומד, הוא לא כל כך ברור מה המקור שלו לזה, אבל כנראה שהוא מבין, משווה את זה למקומות אחרים, שהכוונה, מה שאדם מכין בביתו לתשמיש ביתו לימים מועטים. זה הרבה יותר משלוש סעודות, זה גם כל המשפחה שלו. מה שהוא היה קונה במקולת בשביל כמה ימים, בשביל כל המשפחה, זה, וזה הוא יכול גם למכור אם הוא כתף את זה מהעצים. אבל קצת יותר מאשר שלוש סעודות. עכשיו, זה כשהוא לקט. כשהוא לקט זה הרבה פחות חמור, מכיוון שהוא לא עושה, נראה כמו סחורה. אז למה זה מותר? קודם כל זה כמות קטנה, וגם הוא רק לקט, אז זה לא נקרא ממש סחורה. וגם זה לא לעשות את זה בשוק, כלומר לא במקומות הקבועים, לא בצורה קבועה, לא בצורה של שהוא עושה את זה בצורה כאילו שהוא יושב כמו חנות, אלא עושה את זה ככה מחירה מזדמנת כזאת. לא כל כך, היום לא רלוונטי כל כך כל העניין הזה של הסגנון הזה של המחירה. עכשיו, ואם הוא קנה ולא כתף, אלא הלך וקנה, אז בזה יש, אפשר להגיד שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות. הרמב״ם מתיר אם הוא הותיר, כלומר, מה שנשאר לו שריט, הוא קנה במקולת, אכל, טוב, נשאר לו, עכשיו הוא רוצה למכור את זה למישהו. אז זה הוא יכול לעשות. התוספות אומרים יותר מזה. התוספות אומרים שמותר למכור על ידי אחרים. כי איך הם מבינים את המשנה? כתוב במשנה, אבל הוא לוקט ובנו מוכר על ידו. תוספות מבינים שהכוונה בנו מוכר על ידו, הפשט הוא שהכוונה אתה יכול למכור, אם זה לא אתה זה שקנית או מכר או כתבת, אתה יכול לתת למישהו אחר למכור בשבילך. ותורטת אפילו כמות יחסית לא קטנה, לא מעטה, יותר ממועט. כי למה? כי אתה לא מוכר בעצמך. זאת אומרת, זה נהיה כולה מאוד גדולה. שבעצם כל דין סחורה הוא לא כזה אסור, הוא אסור רק אם אתה הקונה והמוכר. או אתה הלוקט והמוכר. אבל אם מישהו אחר מוכר בשבילך, אין בעיה. אמנם, גם אתם יודעים שאם הוא עושה ממש סחורה, משהו קונה במקום זול, מוכר במקום יקר, אם אתה עושה כבר סחורה מכוונת, זה כבר אסור גם על ידי אחר. כי זה ממש ממש סחורה. אבל כל עוד שאתה לא מתכוון לשם סחורה, אלא אתה קונה, אתה נגיד קונה ומישהו אחר מוכר, ואתה לא מתכוון עכשיו, זה לא דווקא שאתה קונה בזול, אלא אתה לא עושה כדי להרוויח, אתה לא מוכר ביוקר, אלא נגיד שקנית ואחר כך התחרטת ועכשיו אתה רוצה למכור, ואתה אפילו קנית כמות גדולה והתחרטת, אתה יכול לתת למישהו אחר שימכור את זה בשבילך. זה ההיתרים. עכשיו, אני חושב שהיום כמעט אין לזה משמעות, כיוון שאנחנו היום אף אחד לא מוכר חוץ מחנויות, אף אחד כמעט לא מוכר פירות, אז זה לא יהיה כל כך מעשי. מה שאנחנו היום עושים, שנייה, עוד דבר אחד, סליחה, לפי התוספות יוצא עוד כולה אחת בדיני סחורה, והיא בהבלעה. תוספות מבינים, מפרשים, שאם אחד מוכר את שלו ושל אחרים, מותר למכור בהבלעה. מזה לומד, כיוון שזה לא רק שלו, אלא גם של אחרים, והרי של אחרים מותר למכור, אז זה גם מותר. אומר הרב קוק שבשבת הארץ, מזה נלמד שגם הבלעה עם דברים אחרים. כלומר, אם אני מוכר פירות, שמיטה, ביחד עם מוצרים אחרים, אז אין בזה איסור סחורה. אבל למה כל הדברים האלה לא כך רלוונטיים אלינו היום? כי היום הפירות שביעית גם שמוכרים בחנות, הם לא פירות שביעית, שאתה לא משלם על הפירות שביעית, עצם שתנועה דיני, אוצר בית דין, אז נסביר את זה יותר. אתה לא משלם על הפרי עצמו, אתה משלם רק על הטרחה שמסביב לפרי. ואז יוצא שאתה בעצם לא, בכלל לא משלם עבור הפרי, זה בכלל לא סחורה בפירות שביעית. כי אתה בכלל לא מכרתי לך את הפרי, מכרתי לך את הטרחה שמסביב לפרי. ואז יוצא שהכל מותר. בכמויות ותכף נראות כל מיני הגבלות בדיני סחורה. לכן, אנחנו לומדים את הדין, ממש כל מה שעכשיו אני מלמד, זה יותר ככה בשביל ידע כללי, זה לא בא לידי ביטוי מעשי, אני לא חושב שאף פעם שראיתי מישהו שמוכר פירות שביעית, זה לא... אגיד לכם איפה זה קצת מצוי? באתרוגים. באתרוגים שם זה מצוי, כי אדם כן מוכר, שוב, אם זה לא עוצר בדין, נגיד אם הוא כתף בעצמו, הוא מוכר לך, שם זה אולי שייך העניין הזה. גם לא כל כך, לא כל כך מצוי.
רגע, אז בעל הסדן המרוויח כלום בשמיטה, באוצר בית דין?
הוא מקבל לשכר טרחה רק, רק הטיפול, ההתעסקות, בתור שליח בית דין.
ואם מביאים חברה חיצונית שעושה את זה, אז הוא בעצם
מקבל כלום? הם לא מביאים, הם מביאים, הם רוצים שהוא קצת ירוויח משהו, אז הם נותנים לו לעשות את כל הפעולות המכניות, הטכניות, ואז הוא... והוא מה הוא משלמים? מה שיוצא אבסורד, אני אזכיר את זה בעצם יותר צר בדין, שזה... זה מגיע בסוף לסכומים כמו כל השנים, אולי אפילו יותר, אז זה נוצר אבסורד לא פשוט. אז עכשיו אני אומר עוד איזה הלכה בהקשר של מכירת פירות שביעית, אין מוכרים פירות שביעית לא במידה, לא במשקל ולא במניין ולא תנים במניין, אסור, אסור כל זה לפי מכירה רגילה, אלא בצורה של השכרה, כמו בצורה של עומד. שוב, כל זה כשהוא מוכר את הפירות שביעית עצמם, לפי היתר שאמרנו עכשיו, נגיד שהוא לקט או שמישהו אחר מוכר בשבילו, אבל אם זה, אם זה שוב אוצר בדין, לא שייך. כמה ששם, טוב, נסביר את זה כשמענת שם, בעזרת השם. יש בזה עוד כמה פרטים עכשיו. בואו נתן משהו יותר מעשי. זה נושא של המתנה. ופה, יש פה, יש לנו משנה ממסכת שביעית פרק ד'. בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. ובית יעל אומרים, אוכלין בטובה ושלא בטובה. אז לפי המסקנה, בית יעל אומרים, אוכלין בטובה ושלא בטובה. שאלה מה זה נקרא בטובה, וכל פעמים בטובה אומרים, בין זה ובין זה מותר. עכשיו, חשוב לשים לב שיש משנה, רבי יהודה שם חולק, ורבי יהודה אומר שרבי תיאל מחמירים, ויש לנו משנה בעדויות שמביאה רק את דעת רבי יהודה, אבל לכאורה, לכל ההלכה, כל זה לא משנה. מה של ההלכה, ההלכה כבית הלל, אליבא דתנא קמא, שאוכלין פירות שביעית בטובה ושלא בטובה. עכשיו, אני אגיד לכם עכשיו, איזה חמש פירושים, מה זה בטובה. אז הרמב״ם מסביר מה זה אוכלים פירות שביעית, מה זה בטובה ושלא בטובה. הכוונה, גם אם בעל הבית מתנהג כאילו הוא עושה לך טובה. הוא נותן לך תחושה שהוא עושה לך טובה, זה בסדר. למרות שזה נותן תחושה שכאילו הפירות האלה הם לא הפקר, מותר לו להתנהג בצורה כזאת, ככה משמע. אפילו בטובה מותר לו לתת לך את ה... את הפירות, בצורה שהוא עושה, כאילו עושה לך טובה. זה הרמב״ם. הרש והראש אומרים שמותר לך להחזיק טובה לבעל הבית עבור הפירות שהוא נתן לך. כלומר, הוא נתן לך פירות שביעית, אתה עכשיו מרגיש שאתה צריך כאילו לעשות לו משהו כנגד זה, זה בסדר. בסדר שאתה מרגיש ככה, מותר לך גם אחר כך לעשות משהו כתוצאה מזה שהוא נתן לך פירות שביעית. למרות שזה יפקר. המאיר יאמר משהו עוד יותר מזה. מותר לך לתת פירות שביעית כפירעון חסד למי שעשה לך כבר טובה. שימו לב, הרש והראש אומרים שאתה תעשה מעכשיו טובה. המאיר מדבר על מי שכבר עשה לך טובה, ואתה עכשיו כאילו מחזיר לו על ידי שאתה נותן לו ממתנה פירות שביעית. זה גם בסדר. הרעבד מסביר שהכוונה בטובה של הכוונה שמותר אפילו לאכול מן השמור, שאפילו שבעל הבית, אפילו שבעל הבית סוגר את הנעל את הגדר, והוא כאילו עושה, והוא עושה לך טובה שנותן לך מהפירות שלו, והוא לא מסכים עם אנשים אחרים, זה קשור למחלוקת של שמור ונאבד, אז לפי פירוש הרעבד בספרה, יוצא שמפורש פה ששמור מותר. אמרנו שהרעבד אוסר נאבד, אבל יותר לכאורה שלפי זה, לפי הרעבד, שמור יהיה מותר. רק נאבד יהיה אסור. ופירוש חמישי, זה שהכוונה שטובה זה רשות, ולכן מה זה בטובה שלא? בין אם אני מבקש רשות, בין אם אני לא מבקש רשות, יהיה מותר. עכשיו פה אני חייב להעיר הערה שקשה לי מאוד. בזמנו כבר הזכרנו את הנושא הזה, שאם אדם נועל את כרמו, אתה יכול לקחת לו בלי רשות. אתה לא צריך לשאול אותו, אם הוא לא בסדר, כמובן בפני שהוא לא עשה יותר מחירה, ואתה יודע בוודאות שזה פרדס רגיל, לא עשו בו שום דבר, הוא לא שייך לגוי, שייך ליהודי, הוא לא עשה יותר מחירה, אתה יכול לקחת לו בלי רשות. אפילו שאתה יודע שהוא לא מסכים. עכשיו, מה שאנחנו אומרים זה לכאורה בדיוק לפי הפירוש של הרעבד, במסכת עדויות, לפי מה שיוצא לפי ההלכה, שאמרנו שוב, בטובה ושלא בטובה, ככה יוצא להלכה. אז לפי זה יוצא שבין ברשות, בין שלא ברשות. מה שמאוד קשה זה שהרב קוק, שבת הארץ, לוקח את הפירוש של הרעבד בעדויות, ולומד ממנו שאסור לאכול בלי רשות. אבל לכאורה מה שמאוד קשה זה ששם הרעבד מסביר את רבי יהודה, הוא לא מסביר את ההלכה. שם זה רבי יהודה שאמר שבית הלל מחמירים שמותר לאכול רק בטובה, והכוונה רק ברשות. ולכאורה לפי ההלכה שאנחנו אוכלים בין בטובה בין שלא בטובה, לא שייך לאסור את זה. עד רבה, מוכח הפוך, שאפילו בלי רשות מותר. אז אני לא יודע ליישב את זה כרגע. גם בכל מקרה יש כאלה שחולקים על הרב קוק. הרב קוק לא אומר את זה גם הלכה, הוא מביא את זה, הוא הביא את הדעה הזאת. אבל אני רוצה לחזק את מה שאמרנו בפרשורים הקודמים, שיהיה מותר לקחת בלי רשות. אז הנה, גם מהמשנה הזאת זה יוצא. בין לטובה ושלא לטובה יהיה מותר. בואו ניתן דוגמה מעשית מכל מה שאומרים עכשיו, ובזה נסיים. למשל, אתה מתארח אצל חבר, ואתה רוצה להביא, אתה רוצה להביא בתור אורח, אתה רוצה להביא איזה מתנה למארח. אתה מביא לו יין של שביעית, שזה בתור הפירעון, גמילות חסד. וזה לפי המאירי, זה בסדר. בין לטובה ושלא לטובה. כלומר, אתה עושה את זה כפירעון, אתה עושה את זה כהחזרת גמול חסד, זה בסדר. אני מאיר הערה בסוגריים שלפעמים לתת יין של שביעית למישהו, זה לא בטוח, זה גמילות, זה לא בטוח שזה נקרא להחזיר טובה, יכול להיות שזה להשיב. כי אתה מסבך אותו, ואתה אנשים לא רוצים את זה, מעבירים את זה הלאה. לא כל כך, זה לא בדיוק נחשב תמיד טובה, אז צריך לחשוב טוב אם הוא יאהב את זה או לא יאהב את המתנה הזאת. עכשיו, אם יוכל יש גם בעיה לפעמים שנותנים שינוי צריך את זה אחרי הביור, אז אתה לא יודע אפילו אם זה, אולי אפילו צריך לזרוק את זה לפח. זה צריך שמה שנלמד דיני ביור, אז אנחנו נראה שפשוט אם עבר הביור ולא הפקירו את זה, אז נאסר בשתייה. הביור של היין זה פסח של שמינית. פסח שנה הבאה, או שנה, או שנתיים, זה יהיה, אז זה הביור. ואם מישהו השאיר את זה אצלו בבית, לא בחנות, שזה היה אצלו בבית, עכשיו היין הזה נאסר, עכשיו מביאים לך איזה בתור מתנה, אז אתה לא יודע מה לעשות עם זה. זה כבר הפקירו, לא הפקירו, לא נעים לך גם לשאול אותו, הפקרת, לא הפקרת. בקיצור, צריך להיות חכמים, גם כשנותנים מתנה בתור אורחים, תחשבו טוב אם זה באמת המתנה המתאימה, ותלוי ביחסים בין המארח לבין האורח. כן.
למה שזה לא יהיה טובה? יין של שביעית לפני הביור.
לא, לפני הביור זה מצוין. למה? כי יכול להיות שהוא לא, כמו שעברנו את השני סוגי צדיקים. אני לא יודע לאיזה סוג של צדיקים הוא הולך. יש כאלה שמפחדים, מי שמפחד. לא עושה את הסיג בכלל עם בעוד שביעית? כן, לא, מפחד. מפחד שבגלל יין ייפול לו וישפך לו וזה עניינים. אז צריך להכיר את האופי של הבעל הבית הזה, אם הוא אוהב פירות שביעית או מפחד מפירות שביעית. זה קשור. אבל הוא יכול, אני מניח שמן הסתם אדם צריך להגיד שכן, נוח לו פירות שביעית. רק צריך לזה באמת הנושא של הביור. זה מה שיצא לנו אם כן המסקנה המעשית, הנושא של מתנות, שיהיה מותר לתת מתנה בין שאתה, אם מישהו נתן לך פירות שאתה מותר לך להחזיק לו טובה, ובין שאם הוא כבר עשה לך טובה, יהיה לך מותר לתת לו פירות שביעית כפירעון הטובה. עד כאן.